שלום וברכה.
ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת שלח לך. עיקר עיסוקה של פרשת השבוע הוא בחטאם של המרגלים. עצם הצירוף הזה, חטאם של המרגלים, צריך עיון. מה היה החטא הזה? בואו ננסה להגדיר אותו. באיזה שלב של שליחותם חטאו המרגלים? מצאנו בדבר הזה מחלוקת בין הראשונים, בין רשי לבין הרמב"ן. רשי בעקבות המדרשים מדגיש את העניין שכל הורתה של השליחות הזו בתומעה. וכך הוא כותב שבאו ישראל ואמרו נשליחה אנשים, נמלח בשכינה, נדלג, אני אמרתי להם שהיא טובה, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות. וכן וילכו ויבואו להקיש הליכתן לביאתן. מה ביאתן בהצהרה, אף הליכתן בהצהרה. הרמב"ן, כמו שאמרנו, חולק. נראה לו על פי הפשט שעצם השליחות הייתה חיובית. ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם, לדעת הדרכים ומבוארים, כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולערוב. יתר על כן, שיתוף הפעולה של משה רבנו והסכמת הקדוש ברוך הוא לעצם שליחת המרגלים, יש להם טעם. והכל לשמחם כי צבי היא לכל הארצות, כך כותב הרמב"ן. גם בהמשך הוא מדגיש את זה, שאפילו דבריהם של המרגלים לאחר שחזרו, בהתחלה היו טובים. והנה בכל זה אמת אמרו. ורק בהמשך נכשלו, אבל רשעם במילת אפס, אפס כי אז העם וכו'. בפשט הדברים, ביאורו של הרמב"ן מובן ביותר. ואף על פי כן, נראה שבעומקם של דברים, מלכתחילה היה איזשהו גרעין לא חיובי. ועדיין אנחנו חוזרים לשאלה שבה פתחנו, מה היה החטא? באיזו נקודה רוחנית פנימית הם כשלו? ננסה להסביר. יש שני עיקרים ביהדות שניתן לומר להם שהם עיקרי העיקרים, שעליהם עומד כל הבניין המפואר הזה שנקרא יהדות. אמונה בהשם, במציאותו, בהיותו בורא העולם, ואמונה בהיותו מהווה את העולם, היה, הווה ויהיה, יודע ומשגיח. בכל עת ובכל מקום. שני חטאים עיקריים חטאו ישראל. בשנה הראשונה חטאו בעגל, זה היה חטא שהוא, לא נעמיק בו עכשיו, אבל ברור שהוא איזשהו ביטוי לחולשה באמונה. ולפי חלק מהפרשנים, התיקון של החטא הזה היה באמת בניית המשכן והשראת השכינה בתוכו. וכך תשתרש בליבם של ישראל האמונה במציאות הבורא. והחטא השני, בשנה השנית, התבטא בספקות בכוחו ושליטתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה נאכל, מי ייתן לנו בשר, מה נשתה, ועשי. בפרשת השבוע שלנו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ורשי מדגיש כביכול כלפי מעלה, הם אמרו. והרי לנו הכשל גם בעיקר האמונה השני. במילה אחת, יש כאן חילול השם, הקטנתו חס ושלום, וההפך מכבוד השם. ואם כן, נסכם את העניין הזה ונראה שהמחלוקת הזאת בין רשי לבין הרמב"ן בנקודת החטא יכולה להדגיש לנו את גודלו של החטא, את הסיבה לכך שהוא נתפס כאולי כהחטא, שאני אקבע לכם בחייה לדורות בעקבות החטא הזה. שוב, שיש כאן בהחלט ההפך משניים מעיקרי העיקרים, פגיעה ביסוד של כל הבניין שאליו עומדת האמונה היהודית. מעניין לומר, לעמוד על זה, שבסוף הפרשה, בסוף פרשת שלח, יש כמה פרשיות שעוסקות ככה בנושאים שונים, נראים קטנים, סגורים. ובהחלט מסתבר לומר שהפרשיות האלה מובאות דווקא כאן כתגובה לחטא המרגלים ולגזרה הזאת של 40 שנה. כך אומר הספורנו במפורש על הפרשייה הראשונה, כן, של מצוות מנחה ונסכים, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, מפרש שם הספורנו, מאז שחטאו במרגלים, יצריך מנחה ונסכים. זאת אומרת, זה מענה ישיר. באורח חיים, מפרש קצת בדרך שונה את מקומה של פרשת הנסכים דווקא כאן, והוא כותב, ראה השם מדווה ליבם בגזירת טלטולם במדבר 40 שנה, לזה סעד ליבם במצוות תלויות בארץ, בא לנחם אותם. וכך לגבי הפרשייה החותמת, פרשת שלח, פרשת ציצית, המרגלים חטאו איפה? כשהם תארו את הארץ. ומה התיקון? ולא תטור. והיה לכם לציצית, וזכרתם כל מצוות השם, ולא תטור. וכן מפרש רש"י, העיניים הם מרגלים לגוף, עין רואה, הלב חומד, והגוף עושה עבירות. כאמור, עיקר המצווה זה ציצית על כנפי בגדיהם, עם פתיל תחלת, והמטרה היא וזכרתם. החטא, כפי שפירשנו בהתחלה, הוא ניתוק הקשר שבין השמיים לארץ. קדוש ברוך הוא כביכול כבר לא מהווה, אנחנו לא סומכים על הדבר הזה. והציצית היא זאת, הקשר של הציצית אמור להדגיש את הקשר המחודש, התמידי בין השמיים לבין הארץ. הקשר הזה שבין ארץ לשמיים, אמור להתקע בלבבות מכוחה של הציצית ושל פתיל תחלת שעליה, שרי דרשו חז"ל בגמרא במנחות, תחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. כעת אני רוצה להזמין את הרב עמיחי גורדין, רם בישיבת הר עציון, לתת שיעור קצר בפרשת השבוע.
פרשת שלח נושאת עמה בחובה את אחת הפרשיות המפורסמות ביותר, פרשת ציצית. פרשייה שהיא מפורסמת גם בשל העובדה שאנחנו קוראים אותה לפחות פעמיים ביום, וגם בשל העובדה שהפרשייה מצווה עלינו את אחת המצוות המפורסמות והשכיחות, מצוות ציצית, שהיא שכיחה מאוד ועוטפת ומסובבת אותנו, לפחות את הגברים שבינינו, במהלך שעות ערנותנו. בפרשייה עצמה יש דווקא, למרות העובדה שהמצווה הזאת שכיחה, יש פרט מסוים במצווה שנסו בו סביבו שערות ותעלומות גדולות מאוד, וזה סביב פתיל התחלת. במשך מאות שנים לא הטילו בני ישראל בציציות בגדיהם פתיל תחלת. ולאחרונה, ב-150 שנה האחרונה, התחילו לנסות לגלות מהו פתיל התחלת ולנסות להחזיר עטרה ליושנה. אנחנו ננסה קצת לזכור את הנושא של פתיל התחלת, לא מתוך קביעת הלכה למעשה, אלא מתוך ניסיון ליצור איזשהו הבנה וסיכום לנושא. יש בתחום הזה נכתבו הרבה ספרים בזמן האחרון. אחד הספרים היותר מרכזיים ומשמעותיים בהקשר הזה, יש לציין לזכותו גם שאיננו ספר שיצא עם דוקטרינה מסוימת וניסה להוכיח אותה, כמו ספרים אחרים שהיה להם הנחה מסוימת ומטרתם בספר הוא להוכיח את אותה טענה. אותו ספר שנקרא ספר התחלת של הרב בורשטיין, ספר מעניין וחשוב, ומלבדו מי שירצה להרחיב יכול לחפש ולעיין בספרים נוספים שיצאו בתקופה האחרונה. לגבי הנושא של התחלת, ישנם שתי תעלומות מרכזיות. תעלומה אחת זה מה מקורו, ותעלומה שנייה הוא מהו צבעו. התעלומה הראשונה היא מאחד מפיקים את התחלת. יש תיאור בחז"ל לא קטן על המקום של החילזון והתפוצה שלו וכיצד צדים אותו, מפיקים צבע ממנו. אבל בכל זאת היה דיון לא פשוט לגבי השאלה מהו אותו חילזון. הראשון שדן בכך היה הרבי מרדזין, שהוא דן בכך רבות וטען בסוף שכנראה שאותו חילזון הוא דיונון הרוקחים. מאוחר יותר כתב מאמר מאוד מאוד רציני, למעשה עבודת הדוקטורט של הרב הראשי לישראל בזמן קום המדינה, הרב הרצוג, הוא כתב על, באותו זמן שהוא כתב עבודת הדוקטורט, הוא היה הרב של אירלנד, הוא כתב גם כן, הוא חקר את הנושא והגיע למסקנה אחרת, לטענתו החילזון עצמו הוא חילזון שנקרא ינטינה. כיום חושבים החוקרים, ויש איזו הסכמה די רחבה, שככל הנראה מדובר בחילזון מסוג ארגמון, כנראה ארגמון כקוצים, וייתכן שגם כמה ארגמונים דומים לו. הנושא של מקור התחלת בעיניי הוא פחות חשוב, וזאת משתי סיבות. א', לא ברור האם מקורו הוא באמת חשוב, יש על כך מחלוקת. האם חשוב ממה מפיקים אותו מהרמב״ם, מפשט הרמב״ם לכאורה משמע, שזה לא חשוב כל כך ממה מפיקים אותו. וגם במקומות שבהם כן, הראשונים שטוענים שכן יש חשיבות למקור התחלת שהוא צריך להגיע מחילזון, לא ברור האם הוא צריך להגיע דווקא מחילזון מסוים. ייתכן שכל החלזונות, שיש כמה אופציות, שכמה חלזונות אפשריים, ובעניין הזה, וזאת נקודה שנייה, זאת אומרת, א', לא ברור אם צריך חילזון, ב', גם אם צריך חילזון, לא ברור האם יצריך חילזון מסוים, ונקודה שלישית זה שככל הנראה, רוב הסימנים מצביעים על כך שכנראה נמצא החילזון, לא נרחיב בכך, עוד פעם נשלח אתכם לספרו של הרב בורשטיין בעניין זה. הנושא השני, החשוב יותר, הוא נושא הגוון. מהו הגוון של התחלת? ובנושא זה ישנה מבוכה גדולה, ולטעמי אני לא, מהעיון שעיינתי בנושא, לא מצאתי עדיין מישהו שבאמת הציג דברים ברורים. הרבה טענו שהציגו דברים ברורים, אבל לכאורה יש כמה וכמה מקורות שאי אפשר לדלות מהם מסקנה ברורה בעניין הזה. למעשה גם לגבי הצבע יש מקום לשאול את אותה שאלה ששאלנו לגבי החילזון, עד כמה אכפת לנו מהו מקורו של הצבע? ושאלה שנייה, סליחה, לא מהו מקורו, אלא מהו הצבע. האם משנה לי אם הוא בגוון כזה או גוון אחר? ושאלה שנייה, אם כן משנה, מהו אותו צבע? לגבי השאלה הראשונה, אני ראיתי כמה שטענו, שייתכן שצבע התחלת איננו משנה כל כך הגוון, גם אם הוא גוון יותר טורקיז, יותר ירוק, יותר התחלת, העיקר זה פחות או יותר ספקטרום רחב שיכול להכיל את התחלת. לדעתי הדבר הזה אי אפשר להגיד אותו. אפשר לטעון שלגבי רמת הבהירות והכהות של הצבע יש מרחב תמרון. וברור שלא היה בדיוק גוון מדויק בתכלית של אותו, של אותו תחלת. אבל לבוא ולטעון שאפשר לשים כמה גוונים, כן, גם גוון אדום, גם גוון ירוק, גם גוון תכלת, זה לדעתי, אם אתה מתחיל עם זה, אתה לא גומר. אז תכלת יכול להיות למעשה כמעט כל הצבעים בעולם. אני חושב שפשוט שצריך להיות גוון מסוים, גם אם יש לנו מידה של גמישות לגבי הכהות והבהירות של הגוון. ואכן מצאנו גם בקרב אוחזי התכלת, שיש ביניהם המטילים תכלת כהה יותר או תכלת בהירה יותר, ובעניין הזה אכן יש מקום לטעון, וייתכן שכן וייתכן שלא, שאלו ואלו צבע התחלת, ומה שחשוב זה הגוון. אבל שאלת הגוון היא שאלה חשובה. ולגבי שאלת הגוון, פה אני חושב שאין תשובה ברורה לאף אחד, ואנחנו נציג את שלושת הגישות המרכזיות ואת הטענות שלהם, וכל זאת בקצרה מפאת אופי השיעור. הגישה השכיחה ביותר היא, לפחות מבחינת האנשים שמטילים תחלת, היא שהתחלת היא התחלת של ימינו, תחלת כחולה. הגישה הזאת היא כמובן גישה אינסטינקטיבית, כיוון שאנחנו כולנו, כשאני התחלתי את השיעור ושאלתי מה היא תחלת, אז כל אחד מאיתנו דמיין בעיני רוחו את צבע התחלת של הגן, שהגננת לימדתנו מהו התחלת. בנוסף לכך טוענים אנשי התחלת שיש לכך ראיות, כמובן שהראיה שהיום אנחנו קוראים לתחלת תחלת אינה ראיה, אבל הם טוענים שיש להם ראיות חזקות יותר, והם ניגע בהמשך. טענה שנייה היא טענתו שמחזיק בבין השאר פרופסור זיידרמן, והוא טוען שהתחלת היא תחלת אדומה, משהו בין תחלת לארגמן, תחלת עם גוון אדום. וטענה שלישית טענתו של פרופסור פליקס, זיכרונו לברכה, הוא טען שהתחלת היא תחלת ירוקה, משהו בין תחלת לבין ירוק, צבע מעורב בתחלת וירוק. הטענה של אנשי התחלת של ימינו, שטוענים שתחלת היא תחלת, מבוססת על, על כמה וכמה יסודות. היסוד הראשון הוא המדרשים. בכמה וכמה מדרשים אומרים שתחלת דומה לים, ים דומה לרקיע וכו'. הטענה, ומשם מנסים לדייק, הטוענים, הגורסים שתחלת היא תחלת, שמהים ומהרקיע ניתן לדייק מהו צבע התחלת, אלא שטענה זו אינה טובה לטעמי, וזאת משתי סיבות. ראשית, הים יש זמנים שהוא גם בצבע ירקרק, ויש זמנים שהוא גם בצבע אדמדם. הכל תלוי בזווית שאתה מסתכל על הים, ובשעה שאתה מסתכל על הים. יותר מזה, מצאנו מדרש מסוים שאומר תחלת דומה לעשבים ועשבים דומה לים, ושם אנחנו רואים ודאי שהתחלת היא תחלת ירוקה. ולא זו אף זו, לטעמי, כיוון שהים סובל את כל ההצעות הללו, לא ניתן להוכיח ממדרש כזה מהו צבע התחלת. המדרש לא בא להגיד מהו צבע התחלת, המדרש בא להסביר את המשמעות הערכית והרעיונית של צבע התחלת. כיוון שכך, אם המדרש היה מעוניין לבוא ולהסביר מהו צבע התחלת, הוא היה אומר תחלת דומה לים בשעה בחצות היום, כאשר מסתכלים מהזווית הזאת והזאת וכו' וכו'. אבל המדרש לא היה מדרש שבא לתאר לי מהו הצבע, המדרש הוא בא להביע רעיון ערכי. דוגמה לכך שתסבר את האוזן בעניין זה, ניתן להביא משיר ילדים, שנניח שרובנו מכירים. השיר הוא על צבע הדגל שלנו. השיר אומר כחול ולבן, זה הצבע שלי, כחול ולבן צבעי אדמתי. שם ודאי אם יבוא אדם עוד 1,000 שנה ויגיד כנראה שכחול שפעם היה חום, כי אמרנו שכחול ולבן צבעי אדמתי. ברור שכוונת המשורר שם לא הייתה להגיד שכחול זה הצבע שתסתכל על הסלעים או על האדמה, על אדמת הבזלת או האדמה ההיא או האדמה שם, ותטען ותלמד מהו צבע הכחול, כחול ולבן. אלא הוא בא להביע רעיון מסוים. באותה מידה גם המדרשים שקדמו לאותו שיר ילדים, אלפי שנה, ולהבדיל כמובן, גם כן לא באו להגיד מהו צבע התחלת, שהיה ברור וידוע לכולם באותה תקופה, אלא מה שהם באו לעשות זה לתת תוכן לאותו צבע. טענה שנייה של אוחזי צבע התחלת היא שהזיוף של צבע התחלת מופיע בצורה חמורה ביותר אותו אדם שמזייף, והוא אדם שמטיל קל האילן. קל האילן, אנחנו יודעים מה הצבע של קל האילן. קל האילן, הצבע של קל האילן, זהה לגמרי לתחלת. ולכן טוענים את שהתחלת, הנה, אם אדם רוצה לזייף תחלת באמצעות קל האילן, אז הנה, בבקשה. זה כנראה, כיוון שזה הזיוף, אז מכאן אתה למד גם מהו המקור. אם קל האילן הוא זיוף, אז המקור הוא אותו צבע. אלא שעם הטענה הזאת יש כמה וכמה בעיות. ראשית, אם אנחנו מבינים, כמו למשל הרמב״ם, שזה לא חשוב מקור התחלת, אז מה רע בקל האילן? למה חזל כל כך כעסו ורגזו על אותם אנשים שהטילו קל האילן? הרי מבחינה כימית, ההרכב הכימי של קל האילן זה הלא גמרי להרכב הכימי של התחלת שמיוצרת בחילזון. הצבע אותו צבע, העוצמה שלו היא אותה עוצמה, כיוון שעוד פעם מדובר באותה תרכובת כימית. ועם אלה, למה זה כל כך מפריע לאותם אנשים שהמקור של התחלת לא יפריע? וגם אם נניח שהמקור של התחלת הוא חשוב, ולכן קל האילן הוא בעייתי, כי התחלת חייבת להגן בחילזון, הגמרא מביאה אפשרויות איך אפשר לבדוק מהו קל האילן ומהו צבע אמיתי. אבל כיוון שקל האילן, הרכב הכימי שלו, הנה, זהה לחלוטין הרכב של תחלת שהופק בחילזון, אין שום בדיקה כימית שיכולה לבדוק מה ההבדל בין קל האילן לבין חילזון. אלא אם כן נניח שבאותו קל האילן נשארו גם מרכיבים נוספים. אבל אנחנו הרי טוענים שהקל האילן זהה לגמרי לתחלת. זאת אומרת שמן הסתם, אם הזיוף היה זיוף טוב, לא נשארו בו מרכיבים נוספים. אז מכאן שוודאי הוכחה מהקל האילן קשה לתת, הטוענים נגד, אותם טוענים שהתחלת היא ירוקה, תחלת ירוקה או תחלת אדומה, מביאים מדרש אחר שבו כתוב שאדם מזייף לא באמצעות קל האילן או סממנים, אלא מה שכתוב במדרש זה אדם מזייף קל האילן וסממנים. והם טוענים באמת שהצבע של התחלת הוא לא צבע התחלת, אלא צבע התחלת אדומה או תחלת ירוקה, והזיוף הורכב מקל האילן ועוד סממנים. ממילא ברור למה אפשר היה לגלות את הזיוף, כיוון שזה לא רק, יש הבדל מהותי, מדובר בהרכב כימי שונה. וגם למה זה כל כך הפריע לנו? כיוון שבאמת הצבע לא החזיק מעמד. ואכן בצבעים שהופכו מחלזונות, הם היו עמידים, וגם עד בימינו, כשמצאו דברים מסוימים צבועים בכל מיני צבעים, מצאנו באמת שהצבע הוא, שהצבע הוא נשאר, והעמידות שלו הייתה משמעותית. כך או אחרת, שתי ההוכחות החזקות של אנשי התכלת שימינו אינם הוכחות. ההוכחה הראשונה, כיוון שמדובר במדרשים, אי אפשר ללמוד על הצבע, וההוכחה השנייה, מכאן אילן, יכולה להיות גם חרף ופיות. יכול להיות שלא, אפשר לטעון שאחרת, אבל ודאי שמהוכחה מכאן אין. אפשרות אחרת היא שהתכלת היא תכלת אדומה. חיזוק לכך ניתן להביא מאותה טענה שמקודם דיברנו על, על קל אילן וסממנים. טענה נוספת שיכולה קצת לחזק את זה, שצבע אדום שימש צבע מלכות, ותכלת אנחנו גם רואים שהיא מרמזת על מלכות, גם לגבי מרדכי היהודי, גם לגבי כהן גדול, אבל אלו הן כמובן גם כן לא טענות חזקות, שגם לא יכולות להעביר לנו איכן אנחנו נמצאים. הטענה השלישית, יש עוד כמה טענות, אבל אלו הן הטענות המרכזיות. הטענה השלישית, הגישה השלישית, הגישה של פרופסור פליקס, זיכרונו לברכה, שהתכלת היא תכלת ירוקה, גם כן מקבלת חיזוק מכמה ראשונים, רש"י שכותב שתכלת היא ירוקה, וחיזוק נוסף, כפי שאמר פרופסור פליקס, זיכרונו לברכה, לחברי ששאל אותו על הצבע, הוא אמר לו שכתוב שיבחין בין תכלת לקרתי. אם התכלת היא תכלת ירוקה, אז באמת ייקח זמן שיבחינו מתכלת לקרתי, ולכן זמן קריאת שמה הוא באמת בזמן שבו יש קצת אור. לעומת זאת, טען פרופסור פליקס בנחרצות, שאם התכלת היא לא תכלת ירוקה, כי אז אפשר להבחין כבר מוקדם בבוקר, כבר בשלוש בבוקר, בארבע בבוקר, כבר בין תכלת לבין קרתי, וממילא זמן קריאת שמה צריך להיות הרבה יותר מוקדם, והטיח בחברי, פרופסור פליקס, אם אתה חושב ככה, עליך לקרוא קריאת שמע הרבה יותר מוקדם מהשעה שנוהגים בעם ישראל. למסקנה, למדנו מכאן שלמעשה ייתכן שניתן להתקדם בנושא התכלת בהרבה, בנושא מקורו וכו'. ולגבי הצבע, באמת אנחנו נמצאים במבוכה. לא באנו לפסוק פה הלכה. יש ודאי מקום לכל אלו שצובעים תכלת. ודאי נזק לא נגרם מזה שהם צובעים תכלת. סיכוי מסוים שהם גם צודקים, 1-3. בנוסף לכך, אדם לפחות עשה מאמץ והשתדלות, כן, להצליח עם צבע התכלת. ובוודאי יש לכך מקום גדול, ויפה הדבר שאנשים מנסים לקיים את מצוות ציצית כהלכתה וכהידורה. מאידך, חייבים לזכור שגם אותם לובשי תכלת לא ניתן להוכיח שבאמת התכלת שלהם היא תכלת, וגם אלו שלא אחזו בצבע התכלת נימוקם עמם. שבת שלום וכל טוב.
תודה רבה לרב עמיחי גורדין. כעת נחזור מעט לעיון נוסף בחלק שבו סיימנו את החלק הראשון של התוכנית, בעניין שבו סיימנו את החלק הראשון של התוכנית, בו עניין הציצית, פרשייה ציצית ועניין התכלת בפרט. כאמור, סיימנו במדרש, מדרש חזל שמופיע במנחות, שהתכלת דומה לים, והים דומה לרקיע ורקיע לכיסי הכבוד. במילים אחרות, התכלת באה כדי להפנות את ראיית האדם למעלה, להכיר את היושב במומים. אבל המצווה היא לא סתם בתכלת, אלא בפתיל תכלת. פתיל, להתפתל, לפתול. כלומר, כשפתיל התכלת מתפתל סביב שבעת החוטים הלבנים, זאת המצווה. השילוב הכל כך מיוחד הזה שכבר נעמוד עליו, שבין התכלת לבין הלבן. או אם נרצה להיות יותר ריאליים, בין הכחול לבין הלבן. הנציב, בפירושו לחומש, בפירוש העמק דבר, מפרש את משמעותם של הצבעים האלה כך. עם ישראל מורכב משני אבות טיפוס. איש הרוח ואיש המעשה. התורה שוללת את הכיתוב בין שני הטיפוסים הללו. איש הרוח לא יצא ידי חובתו אם לא יקיים גם מצוות מעשיות, אפילו כשהוא דבק בהשם. מידך, איש המעשה, אסור לו לשכוח ורק בחיי המעשה. עליו להקדיש זמן לפיתוח כישרונותיו הרוחניים, לקבוע עיתים לתורה, לתפילה ולאמונה. איש המעשה הלבן חייב לפתול את עצמו בפתיל תחלת, ולשאת את עיניו גבוה גבוה השמיימה. ואיש הרוח, התחלת, חייב להתפתל סביב משהו, סביב החוטים הלבנים האלה, ולרדת כביכול ברמתו הרוחנית כדי להקדיש זמן גם לחיי המעשה. קדם לנציב בעל ספר החינוך, בעומדו על הרעיון שהלבן הוא הגוף והתחלת היא הרוח. אלא שלדעתו הגוף נכנע לרוח. הלבן נמצא מתחת לתחלת, כמו שכשאנחנו פותלים על ידי התחלת, החוטים הלבנים הם נמצאים מתחת לחוט התחלת. על הצורך לשלב את אנשי המעשה עם לומדי התורה, יש הרבה מקורות. למשל, המדרש האומר שצבע דגלו של יששכר היה כחול כהה, וצבע דגלו של זבולון לבא. סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, אנחנו קוראים בפרשת וזאת הברכה. שותפותם של יששכר וזבולון הפכה לדוגמה קלאסית לקשר האישי שחייב להיות בין אנשי הרוח לאנשי המעשה. והקשר ביניהם חייב להיות קשר של קיימא, קשר כפול, והלכה היא שהקשר העליון בכל אחד מחוטי הציצית הוא דאורייתא. מה היה צבע דגלו של יהודה? הצבע שמעל יששכר וזבולון היה התכלת. וזהו השילוב שבין הכחול והלבן. כמו שכבר אמרנו בחלק הראשון של התוכנית, פרשת ציצית מהווה תיקון כלשהו, סימון יעד לתקן את חטא המרגלים. אבל לא תטו אחרי לבבכם בא לתקן את ויתורו את ארץ כנען. בעצם, לפיכך, חטא המרגלים היה ניתוק שבין הכחול ללבן. הם טעו את ארץ ישראל בעיניים פוזלות. עין תחלת לחוד ועין לבנה לחוד. ואלה העיניים שבמצאותם ראו את עצמם כחגבים ונהי בעיני, כחגבים בעינינו. כי בראייה לבנה בלבד, בהחלט ייתכן שארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה. אין טעם להתכחש לעובדות. בארץ ישראל סבלו מביצות וקדחת, מפרעות, ממלחמות, מטרור, משפיכות דמים. זאת הריאליה. אבל גם בראייה האידיאלית לחוד, המסקנה עלולה להיות שלילית. כי לכאורה אפשר להגיע גם לדרגות רוחניות גבוהות בחוץ על הארץ. פוק חזה, מה קורה היום? יש גם דרגות רוחניות גבוהות בחוץ על הארץ. ארץ הקודש נקראת ארץ ישראל. ארץ שמחייבת את הקשר הזה בין הארץ, בין הארצי, בין הלבן, לבין הקודש, הקדושה. הרוחני, הגבוה, התחלת. בלי הקדושה אין ארץ. ויכול להיות שהקדושה מתבטאת בארציות. הביטוי הגבוה ביותר, הנעלה ביותר על קדושת הארץ, מתבטא במצוות התלויות בקרקע, בתרומות ומעשרות, בעורלה ובכלאיים, בשמיטה ויובל ובחלה. מה כתוב בחלה? והיה בה אכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לשם. הפרשת חלה מכל לחם שנילוש בארץ ישראל, ממחישה את קדושת הארץ במעשה פשוט. באכילת לחם, במזון הכי יומיומי, הכי בסיסי, ארציות מתקיימת בזכות הקדושה. לפיכך, חטא המרגלים היה כפול. שתי העיניים פזלו לצדדים. אין התחלת שוטטה במרומים, ולא ראתה את הקרקע שמתחת לרגליה. והעין הלבנה השפילה את עצמה לראות את החגבים הרוכשים על פני הקרקע, עד כדי כך נמוך היא ירדה, ולא הביטה אל הרקיע הנטוי מעליה. זהו הפער שבין העין והלב, ועל הפער הזה באה מצוות הציצית לגשר. לא יהיה עוד פער בין התכלת לבין הלבן, ועלינו לזכור את חוטי התכלת שצריכים לפתול ולהקיף את חוטי הלבן, גם בימינו. כשאחרי הרבה מאוד שנות גלות עם ישראל כבר נשתכחה התכלת. ברוך השם, לאחרונה התכלת חזרה ונתגלתה, וכנראה שהדברים הם בהחלט נכונים ואמיתיים, ולא מעט אנשים יראי שמיים חזרו לקיים את מצוות התכלת כהלכתה. אז גם אל אותם אנשים חשוב שיזכרו את המשמעות הפנימית של הדבר הזה, וגם למי שעוד לא זוכה לקיים ממש את ונתנו על ציצית הכנף תלתכלת, צריך להזכור שלמרות שכרגע יש רק חוטי לבן, באידיאל תול אחד מהחוטים והנח במקומו חוט תכלת. ככה בעיני דמיונך הוא רואה כיצד השילוב הנפלא והכל כך חשוב וכל כך הכרחי הזה בחיי היום יום, בין התכלת לבין הלבן, בין הרקיע לבין הארץ, בין הרוחני לבין הארצי. תודה רבה ושבת שלום.